אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, והיום אני מארח אורח מיוחד במינו. זה בן אדם שאני אישית מאוד מאוד אוהב לצפות בתכנים שלו ברשתות ולשמוע את דברי החוכמה שלו, איתן עזריה, מה שלומך?
עניינים, תודה על ההזמנה.
ואיזה כיף שאתה פה. תשמע, אני אגיד לך מה, אתה תפסת לי תשומת הלב ואני אגיד לך גם למה. אני כל החיים שלי הייתי מתאמן פיזית ועושה חדר כושר, תמיד מוצא את עצמי בפעילות, תמיד עושה דברים, תמיד שואף ליותר, תמיד רוצה להגיע לביצועים הכי גדולים, הכי גבוהים, ותמיד אנשים היו שואלים אותי, שחר, איך אתה עושה כל כך הרבה דברים ואתה מספיק כל כך הרבה דברים, ואיך אתה לא מפחד מנפילות, ואיך אתה עושה דברים שאף אחד אחר אולי לא מעז, ואני יכול להסביר למה זה מגיע מהמקום שלי, אבל אני יודע שהרבה מאוד אנשים אולי לא חוו את מה שאני חוויתי בחיים, או לא עברו את אותה הדרך, את החישול הזה, והרבה אנשים נמצאים במקום הזה של אני רוצה לעשות, אבל זה עוד לא קורה. אני רוצה להתקדם, אבל משהו לוקח אותי אחורה. אני רוצה לקחת את הצעד, אבל אני עוד פעם מוותר על עצמי. ומשהו שם יושב על המקום הזה של הוויתור העצמי וחוסר ההגשמה, למרות שהם יודעים שהם מסוגלים, ובזמן שהם רואים אנשים אחרים מצליחים, ואיפה שהם יוכלו להצליח, הם פשוט צופים מהצד ואומרים מתי יגיע תורי. ועכשיו אני רואה שאתה מסכים.
הלכת ישר אולין, בלי חימום. כן.
לא צריך חימום, אנחנו היי פרפורמנס היום. בסדר. בכל אופן, אני אשמח שאתה מתוך המקום שלך, קודם כל תכיר אותך על הצופים שלי, שאולי עוד לא מכירים, צריכים להכיר לדעתי, מה בדיוק אתה עושה, ואני אשמח שנצלול לאיך אנחנו פותרים את הבעיות האלה, אנשים שמאוד רוצים להצליח, אבל משהו עוצר אותם.
אולי נצלול למה ששאלת, ואז יבינו מה אני עושה.
יאללה.
נראה לי עדיף. אפשר לדבר על עצמך שעות, וזה נראה לי מיותר.
אני איתך לגמרי.
אני חושב שאחת הסיבות שגורמות לאנשים לחיות רחוק מהייעוד שלהם, להרגיש תמיד שאחרים מתקדמים והם לא שם, וזה תסכול נורא גדול, זה שהם מתעסקים בדבר הלא נכון. זאת אומרת, אולי המחסום הכי גדול לאנשים שלא מצליחים להביא את עצמם, וזה לא משנה איפה, כן? בין אם זה להרים את הסדנה שלהם, את ההרצאה שלהם, את הספר שלהם, את השירות שלהם, את הדבר החשוב הזה שיקרב אותם לייעוד שלהם. אתה מכיר את זה שכולנו יודעים את מה אני צריך לעשות? התסכול הזה שבעולם הספורט מאוד מוכר, פוטנציאל מפוספס, הוא לא מעולם הספורט, הוא בכלל מהחיים.
נכון.
והמחסום הגדול ביותר, הוא לא נמצא בסדנת הטיק טוק שלא לקחת. הוא לא נמצא בעמוד מחירה שאתה לא יודע לכתוב, הוא לא נמצא בסדנת מחירות שלימדו אותך איך לסגור מחירה ואיך לסגור התנגדויות, זה לא שם בכלל.
או עוד ציוד שחסר לך,
עוד הציוד,
או עוד איזה משהו
כן,
שישלים
או,
לך.
בדיוק, כן, או במצלמה או ברינג החדש שיצא שלא קנית.
כן, אני לא מתקדם כי אין לי עדיין את זה, אז כל...
בדיוק, אז המחסום האמיתי לא נמצא שם. מה כשאנחנו מסתכלים באמת מה לא מוציא אנשים לאור, וכל אחד יש לו את האור שלו, זה אולי משהו שנגדיר אותו בתור אפקט המחנק. מה זה אפקט המחנק? זה איזשהו מצב שבו הביצועים שלך בזמן אמת נחותים מהפוטנציאל האמיתי שלך. זאת אומרת שבעולם הספורט נורא נורא קל לראות פערים בין איך שאני מתאמן לאיך שאני משחק. מה זה פוטנציאל מפוספס? זה שאני מתאמן מעולה באימונים כשאין לחץ, בזמן אמת מול הקהל אני קורס. איך זה בביזנס? זה שאני יודע מה המוצר שלי, אני מתלהב ממנו, מכיר את הערכים שלו, אני יושן בלילה ומתמוגג ממנו, קם בבוקר, צריך לצלם סטורי, לא יודע איך לדבר אותו. אדם okay. אחר.
וואו.
עכשיו, למה זה קורה? אם רוצים להיכנס שנייה רגע למדע של פרפורמנס ומה קורה לנו במוח, יש לנו שם רגע מאוד מאוד מעניין. והרגע המעניין הזה יכול להסתכם, אם נכיר רגע, ממש צללנו פנימה,
כן.
זה כאילו משהו שצריך להיות...
זה צלילה של מייקל פלס.
כן, ממש. אז תחשוב שיש לנו שתי מוחות, אוקיי? תחשוב רגע על המוח החושב, שזה האונה הקדם מצחית, שזה בדרך כלל המוח שאחראי על תכנון מטרות, מוח שבדרך כלל עסוק בחשיבה, בתכנון, בלמידה, ויש את המוח המבצע. אוקיי, אם ניכנס עוד טיפה, אז המוח המבצע, השם, המושג המדעי זה צרבלום, זה המוח שבו החולות...
איך זה נקרא בצפה המדעית?
צרבלום.
צרבלום.
צרבלום. ועכשיו החלק של המוח הזה הוא אחראי על תפקוד קורדינטיבי, דברים שאנחנו עושים באוטומט. כשאתה נוהג, נכון, מכיר את זה שאתה נוהג? אתה לא אומר רגע איך אני שם את היד על ההגה, על הגז, אתה נוהג, גם איך אתה יודעת לתפקד ולעשות פעולות מורכבות בפשטות.
כן.
אוקיי, זאת אומרת שכשאתה מכניס מפתח לדלת, זה חתיכת פעולה.
נכון.
אבל עבורנו זה מה? זה מכניסים, אתה יודע מה זה? להכניס מפתח לדלת ולסובב? זה פעולה גאונית, ללכת.
אגב, בתור מהנדס חשמל, אני יודע את זה. כי אנחנו היינו צריכים לחשב מתמטית כל כך הרבה מהלכים, כל כך הרבה מהלכים, מאוד מסובכים, רק בשביל לעשות פעולת יד קטנה.
בדיוק. והמוח שלנו, החלק נקרא לו המוח המבצע, שוב פעם, זה מושג שרגע רק המצאתי כדי שיהיה קל לאנשים לפרק את הדבר המשוגע הזה שנקרא ביצועים בתנאי לחץ. כן. אז בדרך כלל, הפעולות שאנחנו עושים באוטומט הן פעולות שאנחנו לא נדרשים לחשוב לגביהן, אוקיי? אז תחשוב שתי מוחות, מוח אחד שהוא המתכנן, חושב, תחשבו עליו בתור איינשטיין.
כן, זה שרוצה.
רוצה ויודע מה לעשות, ויש את המוח המבצע שלא צריך שיסבירו לו.
כן.
זה כשאתה קושר נעליים...
עובד על אוטומט.
והוא יודע את הפעולה. אוקיי. איפה אנשים קורסים? למה הם קורסים בתנאי לחץ? למה הם לא יוצאים עם הסדנאות שלהם, המוצרים שלהם, התוכן שלהם? כי ברגע האמת שהם צריכים להוציא דף הנחיתה, לצלם וידאו, שהם צריכים לעשות איזושהי שיחה עסקית, או לא משנה מה.
כן.
בשלב הזה יש השתלטות יתר של המוח החושב.
השתלטות אוקיי? יתר של המוח החושב?
השתלטות יתר של המוח החושב.
אוקיי, אוקיי.
המושג המונח המקצועי זה overthinking, כן? חשיבת יתר.
אוקיי.
עכשיו, החשיבת יתר הזאת זה מודעות יתר. אתה שם לב פתאום לכל פרט. אני עכשיו איתך בפודקאסט, ואני כן. מסתכל על המצלמות פה, ואני אומר, רגע, מה אני אגיד עכשיו? רגע, מסודר, רגע, אוקיי, דקה.
הבנתי.
רגע, רגע, מה שאלת אותי? זאת אומרת, אני פתאום נמצא במחשבת יתר. אני, מרוב שאני רוצה להיות טוב,
כן.
אני מנסה לשלוט בכל פעולה.
וואו,
ובגלל
וואו.
שאני שולט בכל פעולה, כדי לא לדפוק את הביצוע, אני דופק את הביצוע.
וואו.
זאת אומרת, חשיבת היתר, בגלל שאני רוצה להצליח, בגלל שאני רוצה שיהיה לי טוב, בגלל שאני רוצה להעביר את התוכן שלי בצורה הכי טובה, אני עושה את ההפך, למה? כי חשיבת היתר מעטה את הביצוע.
וואו, אז זה מעניין. אז מה שאתה בעצם אומר לי זה שלפעמים דווקא החוסר מודעות מביא אותך לביצועים גבוהים יותר.
לא לפעמים. המשימה, ואני אתן רגע את הטכניקה או את השיטה שפיתחתי לאורך השנים, זה נקרא הרדמה מנטלית. הרדמה מנטלית זה אותו רגע שבו אנחנו משתמשים בטכניקות להרדים את החלק החושב, כדי שהחלק המבצע יפעל בלי הפרעה.
וואו.
כדי שתוכל להיות באמת בפרפורמנס גבוה, שתוכל להרים סטורי, ולא לדפוק חשבון לגבי מה אחרים יגידו, כי תמיד יגידו אגב.
כן.
ופשוט להעביר את התוכן שלך, ולהיות באמת שם בנוכחות. למה? כי אתה כבר יודע מה צריך. אתה כבר יודע מה להגיד. כן. העולם מחכה שתגיד, מחכים שנדבר, מחכים שנוציא.
מעניין.
והחלק המאתגר, כמובן, זה איך עושים את זה, אבל היה חשוב לי שנבין רגע איפה הפאק הכי גדול. ואז מה קורה? אנשים בגלל שהם חווים את אפקט המחנק הזה, בגלל שיש תשומת לב יותר מדי גדולה, למה אחרים יגידו, איך זה יתפרש, ומה עם התגובות, אז אני כל הזמן מנסה יותר מדי לחשוב. ולמה זה גורם לאנשים? לקחת עוד סדנה.
כן.
ועוד תוכן, ועוד קורס, ועוד תואר. כי אני עד לא מספיק
בכלל,
יודע.
בכלל תשומת הלב היא במקום הלא נכון.
בדיוק.
במקום להביא את מה שאני יודע לביצוע, שאני יכול עכשיו גם ליישם, מבלי להפריע לעצמי, הם צוברים עוד ידע, עוד כלים, עוד דברים, ובזמן הזה הם רק מאמיסים על המערכת.
ופותחים עוד פער,
עוד פער.
בין מטורף. מה שהם באמת יכולים לייצר, כן. לבין התחושה של הביטחון, כי זה מלחיץ אותם בטירוף, כן. לעלות באמת להגיד את מה שהם אמורים להגיד. כן. אגב, אני אגיד עוד משהו שלי כספורטאי תסכל אותי אתה יודע, ולא סיפרתי, אבל ככדורגלן מכבי חיפה לשעבר, עשיתי איתם שתי אליפויות, זכיתי בגביע המדינה מהפועל רמת גן, גם ירדתי ליגה וקטלו אותי בעיתונות, היה לי הכל מהכל. ואני לא אשכח שתמיד, כאילו, הייתי שונא את השחקנים האלה, שהם לא היו הכי חכמים בקבוצה. אתה יודע למה שנאתי אותם?
כי הם היו הכי מצליחים.
כי הם היו הכי מצליחים, הם לא ראו בעיניים.
כן.
הם פשוט לא היו חושבים. החלק החושב שלהם לא תפקד. לא שאני חושב שזה...
אני מבין.
לא חושב שזה... יכול לאורך זמן להוביל אותך להישגים,
כן.
אבל בשלב מסוים אתה אומר, בונה, הוא לא מעניין אותו, הוא לא מתעסק עכשיו במשחק, הוא פשוט נוכח. למה? כי אצלו החלק המבצע, הוא פועל ומקבל את כל המושכות. אני חושב שזה אחד מהאתגרים הכי גדולים, איך אני מייצר את ההרדמה המנטלית לחלק החושב. זאת אומרת שכשכולם אומרים לך, אתה מכיר את המשפט של... לא בטוח שזה דקארט, שאמר, אני חושב משמע אני קיים.
בטח.
אני חושב משמע אני קופה, זאת האמת.
וואו.
אם אתה חושב, או אם אתה קופה בזמן אמת, או אם לא יצאת עם הסדנה שלך, עם ההרצאה שלך, עם התוכן שלך, עם הסטוריה פשוט שאתה מת לדבר, המשמעות היא שאתה חושב יותר מדי.
נכון.
וזאת הטעות.
אתה יודע שכשאני הייתי עוד בתחום הדוגמנות והמשחק, דיברנו על זה לפני הפודקאסט, אז אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר, כי יש איזושהי שעת רגע כזו, בדיוק. שאתה מול המצלמה, ויש אלף עיניים בוחנות עליך, הבימאי, המפיק, אפילו הנערת מים שמביאה כוסות מים לאנשים, זה שאחראי על הסטיילינג, וזו שאחראית על האיפור, ומלא מלא מלא אנשי צוות ושחקנים, ואנשים גם אולי מפורסמים, שמאוד מלחיץ לפשל לידם, כי אתה רוצה לעשות רושם טוב, ובגדול, המצלמה היא פוקוס לייזר עליך, זאת אומרת, אם קשה לך עם ה-overthinking הזה, אז המצלמה יודעת להוציא את זה ממך יופי יופי. למה? כי זה פוקוס על כל פרט ופרט, אוקיי? עכשיו, אני לימדתי את עצמי לאבד מודעות מהמצלמה, בזמן שאני עדיין יודע איפה היא נמצאת, אוקיי? שזה היה האתגר במשחק, תדע לך. זה היה האתגר במשחק. כי מצד אחד, אם אתה לגמרי חסר מודעות, אז אתה מפשל, אתה יכול להפנות את העורף גם למצלמה, ולא רואים כלום, או שאתה מוריד את המבט נמוך מדי, ולא רואים כלום. כל המשחק זה בבעות פנים, זה שיראו אותך. אז אתה לא יכול לגמרי לאבד מודעות, נכון? מצד שני, אם אתה יותר מדי במודעות, אז המצלמה מלחיצה אותך, אתה שם לב לכל דבר, מאבד פוקוס על מה שהיה אמור לזרום. והחבל הדק בין אני מיומן ואני טוב, לבין זה לא מלחיץ אותי ואני פועל, זה הסוויט ספוט נראה לי שאתה מדבר עליו.
בדיוק, לגמרי.
אוקיי.
ולמושג הזה יש שם, זה נקרא עוררות אופטימלית.
אוקיי.
או המושג המונח eyes of individual zone of optimal functioning. זה מקום שבו...
תמיד באנגלית הכל נשמע.
איך זה נשמע, כן.
אוקיי.
וזה מקום שבו אתה במידת הלחץ הנכונה, שמביאה אותך לביצוע המקסימלי המיטבי שלך. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש רמת לחץ, שתביא אותנו לביצוע הכי טוב.
לזה מתכוונים שאומרים, הוא בזון?
הוא בזון שלו, הוא בפלואו שלו, הוא בפוקוס, הוא ברגע,
כן.
הוא בנוכחות. וכל אחד מאיתנו צריך להכיר את האזור המיוחד הזה שלו, כי שם אנחנו בתפקוד מיטבי. אם אתה קצת בעוררות גבוהה מדי, נקרא לזה פיק פלוס, בסדר? או זון פלוס, אני קורא לזה, זון פלוס 1, 2, 3, זה אומר שאני קצת מודאג, קצת דואג לגבי מה אחרים חושבים, קצת אולי יכול להיות מצב שאני אפילו בפאניקה אם אני בפיק נורא נורא גבוה, ואז שם אני צריך רגע עוד פעם לעשות הרדמה מנטלית, למה אני יותר מדי מודע למה שקורה.
כן.
מצד שני, וזאת נקודה שנגעת בה,
כן.
יכול להיות
מיות
שאני רדו מדי.
כן.
ופה צריך קצת כפכף אותי ולהעיר אותי.
כן.
אז צריך למצוא את האזור הנכון, ושם בעצם מתנקזות כל הטכניקות של האימון המנטלי, ובכלל כל הפעילות שאני עושה, היא בעצם להביא אנשים בסוף,
כן.
תן למד האנשים, תן להם תארים, תן להם הכל בסוף, בזמן אמת, אם אתה לא יוצא לדרך, לא יגלו אותך, לא יראו אותך.
איתן, אבל מה תגיד לאנשים שהם קצת לא סלחנים לגבי איך שהמערכת הזאת עובדת, ושופטים את עצמם ומלכים את עצמם, איך אני לא מספיק טוב, למה לא מתקדם, אני עושה את הכל אבל זה לא מצליח לי, ומפספסים את הגאונות של המערכת הזאת שאנחנו מדברים עליה, בין המוח המבצע למוח החושב. והם רוצים להגיע לעוררות האופטימלית, אבל מצד שני, הם לא יודעים איך לעשות את זה, וזה נראה שכולם יודעים מה לעשות חוץ מהם. אז בא עוד איזשהו מנטור, או איזשהו יועץ, או איזשהו ספק, או איש מקצוע, ואומר, לא, זה מה שאתה צריך לעשות. לא, הנה, בוא, קח עוד ידע, או עוד כלים, או עוד דברים, כדי שתצליח. ואז הפער הזה שדיברנו עליו, ממלאים אותו בעוד דברים שמייצרים עוד פער, והם לא יוצאים מזה. איך מסבירים לבן אדם שרוצה רק להצליח, שזה בסדר לתת לך רגע ללמוד ולהתפתח, ולהטמיע את הדברים כדי להיות בביצועים גבוהים?
אז אולי נעשה סדר. אתם צריכים לדעת את החומר. בוא רגע נהיה, אתה יודע, אמיתיים רגע, כן?
כן?
אנחנו, כדי לצאת החוצה לעולם, אתה צריך לדעת על מה אתה מדבר. זאת אומרת, ספורטאי לא יכול להיות בביצוע גבוה, ואני יכול ללמד אותו אימון וחוסן מנטלי שנים, אם הוא לא יודע לזרוק לסל, הוא לא יכול להיות ב-NBA,
ברור.
אם הוא לא יודע לבעוט לשער, הוא לא יכול להיות ספורטאי, או כל מקצוע אחר. זאת אומרת,
כן, יש תלות בתוצאות ובביצועים.
ברור לנו, כן, שאני חייב לדעת את החומר.
כמו בעסקים גם.
לגמרי, אתה צריך לדעת את המקצוע שלך, אתה צריך לדעת את המוצר שלך. אני חושב שאתה צריך להיות מספר אחד, או לשאוף להיות מספר אחד, בלדעת לפרטי פרטים, מהו התהליך שאנשים שלך יעברו מ-A ל-B, ואיך להעביר אותם את התהליך הזה. אבל אני רוצה להניח או לנחש, שברוב המקרים, מי שצופה בנו עכשיו, יודע מה הביזנס שלו. או לפחות יודע מה המתנה שיש לו להביא לעולם.
כן, אני משוכנע שרוב האנשים שמקשיבים מרגישים את הדבר הבא. שיש להם כישרון ופוטנציאל אדיר שהם יכולים לפרוץ איתו ולהגיע לכל ההישגים שהם מחפשים בחיים, ומצד שני יש המון סיבות של למה לא.
וזה בדיוק אותו חלק בתוכנו שיעשה הכל כדי שלא תצא לדרך. אוקיי, זאת אומרת, אתה יודע, קראתי לחלק הזה בתוכנו, המוח הוא חושב, נכון? אבל אם ניקח רגע את המחקרים של, אתה יודע, קאנמן וטברסקי, שמדברים על שנאת ההפסד, אנחנו תמיד נעדיף לא להפסיד מאשר אולי לנצח. זאת אומרת, אני תמיד יעדיף להישאר עוד קצת על הגדר.
שלפעמים כדי להצליח אתה צריך להפסיד.
אתה חייב לצאת לדרך. זאת אומרת, כישלונות, הפסדים, תבוסות, ביקורות, הם חלק שגרתי בחיים של ווינרים. הוא יום יום רגיל.
איך אתה עכשיו, אחרי שעברנו, אני אישית חושב שזה מגיע משם, לא יודע, יכול להיות שאני טועה. אחרי שאנשים עוברים 12 שנות לימוד, שכל הפוקוס הוא על כמה אתה מוציא במבחן, ולא משנה, אגב, איך למדת לפני, איך אתה עכשיו מוציא אנשים להבנה שיש פה תהליך, ומותר גם לקבל ציון לא טוב כדי לקבל ציון טוב?
אני חושב שהשאלה העמוקה יותר פה היא לא איך מנצחים, איך מגיעים להישגים, איך עושים כסף מהמוצר הראשון שלי. השאלה העמוקה יותר היא איך אני בונה מערכת יחסים נכונה עם תוצאות מלכתחילה. ומערכת היחסים הנכונה עם תוצאות מלכתחילה היא קודם כל לבנות זהות מנצחת שלא תלויה בתוצאות שלך. זה לא שאתה לא רוצה תוצאות. אתה רוצה תוצאות, אתה רוצה סדנה, אתה רוצה הרצאה, אתה רוצה לעשות כסף, תהילה, גביעים, תארים, מעולה. לא רק שאתה רוצה, אתה מחויב לשאוף לתוצאות הכי טובות שלך, אבל
איך עושים את זה? איך מייצרים זהות חזקה כשאתה רוצה, שוב, יש פה איזשהו פרדוקס, אתה רוצה להיות בזהות הזו כי בתור ספורטאי, זאת הזהות שתחזיק אותך חזק על הדברים.
כן.
מצד שני, להיות ספורטאי זה חלק מהזהות, וזה גם עניין של גם תוצאות, אז בוא תסביר לי איך עושים את זה, איך מייצרים זהות שלא תלויה בתוצאות, ועדיין נשאר חזק, ועדיין שיעניינו אותך התוצאות.
שם המשחק, אם אני הולך רגע drill down לתכלס, זה היכולת שלך להשתחרר מההזדהות עם התוצאה בשני הקצוות שהחיים ההישגיים בעיקר ילוו אותך. ושני הקצוות הם ניצחונות והפסדים. בניצחונות, באופן טבעי, הגאווה שלך תשתלט, ותגרום לך להגיד, זה מלך, סכין, אלוף עולם. זאת אומרת, אגב, גם הסביבה תעשה את זה.
שזה טוב או שזה רע, לדעתך?
אני בעד שתהנה מכפיים, מתהילה, מזה, איזה כיף.
כן.
אני לא בעד שתזדהה איתה. זאת אומרת, אנחנו בעידן ובדור חברתי, בוא נהיה רגע אמיתיים, אנחנו חיים בסביבה, אנחנו נמצאים מול אנשים.
היום הסביבה מאוד בוחנת אותך על פי מה שהיא
רואה. העניין הוא ש אם אתה מרגיש שווה בגלל הכפיים שקיבלת מבחוץ, רגע, אז זה מה שממלא לך את הנפש?
אז זה לא ערך עצמי.
זה לא ערך עצמי.
חיצוני.
זה ערך עצמי תלותי.
תלותי.
אנחנו רוצים לבנות ערך עצמי של אדם שלם מעצם היותך. מה זה אומר? זה אומר שאם העלית 5 סטורי ביום, זה אומר שאם פרסמת את הסדנה, ואף אחד לא קנה, אתה בא על עסק הרבה יותר מתקדם מאלה שעוד יושבים על הגדר וחולמים על הסדנה המושלמת.
וואו, וואו, אתה אמרת עכשיו דבר אדיר, 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 אדיר בעיניי. אתה יודע, אני חייב להגיד איזשהו פסיק כזה. אפשר רגע לעצור אותך?
פודקאסט שלך.
תשמע, בא אליי לקוחה שהיא באה לתהליך ליווי עסקי, כל החיים הייתה שכירה, אוקיי? היא באה מתחום ההייטק, והיא החליטה שהיא רוצה לפתוח חברה בתחום התוכנה. ומה שקרה זה ש בנינו תשתיות לעסק, התחלנו מלתכנן, אחרי זה התחלנו מלבנות תהליכי שיווק חכמים, אחר כך הגענו למחירות ולניהול פיננסי ולכל מיני דברים שחייב כבעל עסק, והיא עוד לא ראתה את התוצאות שהיא רוצה לראות, אז היא הרגישה שהיא עוד לא מצליחה מספיק. עכשיו, היינו בערך במפגש כבר 8 מתוך 10, משהו כזה, והיא עוד לא ראה את הסכומים המטורפים ביד הפיננסי שהיא הציבה לעצמה, והיא אומרת, טוב, אני לא מצליחה, וזה מוריד לי את הרוח, ובא אליי ממש עם הרבה עוגמת נפש. ואמרתי לה, אני בכוונה לא אומר את השם, כי עדיין בתהליך. אמרתי לה, תקשיבי, אלופה, אני יודע מה את חובה כרגע, אבל את חייבת רגע להבין משהו. כל הדרך הזאת שאת עשית, גם אם היא לא מדויקת ב-100%, וגם אם היא לא הביאה אותך ל-100% ההצלחה שרצית עד כה, תביני שזה הרבה, 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 בפער די גדול על איפה שאתה היית לפני כן ועל איפה שרוב האנשים נמצאים. רוב האנשים אפילו לא יוצאים לדרך, הם לא בונים שום דבר, הם לא מייצרים את המדרגות האלה, ואת הרבה יותר מתקדמת מהם. הסיבה היחידה שאת חושבת שאת לא, זה כי את מחפשת את איזה שהן תוצאות שהן לא ריאליות לנקודה שבה את נמצאת כרגע. אבל זה שבנית כבר 7 קומות של הבניין ועוד לא בנית את הפנטהאוז, לא אומר שהפנטהאוז לא הולכת להגיע.
ימרי.
אוקיי? וזה מטורף, כי אגב, באמת, אחרי עוד מפגש, היא פתאום בום, הכניסה סכום כסף של יותר מ5 ספרות, פתאום נרגיעה לחלוטין. ואז אמרתי לה, אני לא רוצה להגיד, אמרתי לך,
אבל אמרתי לך.
בסדר? זה קרה לי גם עם אורן, היועץ הפיננסי שלי, שאחרי זה בא אליי לליווי עסקי, אותו דבר בדיוק. שאחר, לא יודע מה קורה, העסק, הזה, הלידים. אמרתי לו, שנייה, בונים לך את המשפך. דקה, תן איזה רגע, אבל בנינו וזה לא עובד. אמרתי לו, כאילו סיימנו, חכה, דקה. וכשסיימנו, וואה, שחר בא אליי, כאילו מחוייך כזה, שחר תקשיב, זה עובד. וכאילו אנשים מכורים לתוצאות. אז איך אנחנו עוזרים להם להתקדם, בלי להתייאש בדרך, למרות שהם עוד לא רואים תוצאות? איך אתה רואה את זה? איך אתה עוזר
לעשות? זה בדיוק העניין. אתה בונה מראש מסע חיים, פילוסופיה, דרך חיים חדשה, שהיא שונה לגמרי ממה שכל העולם במאה ה-21 רגיל ומורגל וחינך אותך לחשוב לגביו. וואו. שזה אתה התוצאות שלך. לא, אתה לא התוצאות שלך. התוצאות שלך הם גם חלק ממי שאתה, אבל זה לא רק אתה. כאדם, אתה הרבה מעבר לזה. Mm-hmm. אתה גם יוצר, אתה גם איש משפחה. זאת אומרת,
נכון.
אם ברוב או באופן טבעי, רוב האנשים, מה שהם נוטים לעשות, זה להגדיר את הזהות שלהם כבני אדם על סמך התוצאות שלהם בחיים, זאת אומרת, אני כספורטאי לא הייתי כדורגלן. זאת אומרת, סליחה, לא הייתי אדם, הייתי כדורגלן. זאת אומרת, איתן לא היה, אתה יודע, מה זה אדם? אני כדורגלן. וכל תוצאותיי בכדורגל יעידו על השווי שלי כאדם. כבעל עסק, כיזם, מה אתה אומר? אני לא אדם. אני יזם, אני בעל עסק, אני עצמאי, אני יועץ, אני מטפל, אני זה. כל אחד מגדיר את האדם שהוא בתור הטייטל הזה, והטייטל הזה הופך להיות הטאג מחיר שמעיד על כמה אני שווה כאדם. זאת אומרת, בכל מקום שאין הפרדה בין האדם לתפקיד, אתה תמיד תפסיד. Mm-hmm. למה? כי בכל פעם שהערך העצמי שלך נתון לתוצאות, בניצחונות מה? סטרס. למה? אתה צריך לתחזק.
נכון.
בהפסדים מה? סטרס ויוש, כי אתה צריך לחזור לעניינים. זאת אומרת ששני נכון. הקצוות שבהם החוסן המנטלי שלנו צריך לבוא לידי ביטוי, או איך, אתה יודע, איך להיות ווינר עכשיו רגע, בהגדרה החדשה שלנו של ווינר, mm-hmm. זה שבפסגה, כשהגאווה שלך תשתלט, אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר, לא ליפול לפח הזה. למה? כי אותו גאווה שתשתלט בפסגה, היא אותה גאווה שבביקורת הראשונה שתקבל, בדף נחיתה הראשון שלא יביא לידים, זו אותה גאווה שתיפול הייאוש. Mm-hmm. ואז באותו, אתה יודע, בור או אתגר או חסם, או כשלא יהיו מחירות, או כששבעה חודשים אני אבנה תשתית ולא יראה ברכה או פרנסה מזה.
כן, לא שבעה חודשים אגב.
שבעה מפגשים. בסדר, רסתי לך את הביזנס פה. לא, אז שבעה מפגשים.
זה יכול לקרות בפחות מחודשיים.
אז אני חושב שהנקודה הזאת, היא באה ואומרת, הערך שלך צריך להיות נתון לביצוע המקסימלי ולא לתוצאה המושלמת. אם אנחנו עכשיו רגע, נשים רגע להוריד את זה לפרקטיקה. ברוב הפעמים, כשאנחנו מסתכלים על מה מביא תוצאות,
ביצועים.
ביצועים. מה רוב האנשים אומרים? רגע, אין תוצאות, אז אולי אני לא עושה טוב. אז הם יורדים, הם פחות עושים, הם פחות מתפקדים, מפסיקים לעשות שיווק, מפסיקים לפרסם. למה? כי אין תוצאות. אז הם אנשים שחיים את משחק החיים בתור עסקה. הם אומרים לעולם, עולם יקר, אני עכשיו עושה. כל עוד אני אקבל תוצאות מהעשייה שלי, אני אמשיך. Mm-hmm. כל עוד לא יהיו תוצאות, אני אעצור.
כן, נכון.
ומי ששומע אותי, אל תעשו דילים עם הבורא. אל תעשו דילים עם היקום.
אין דילים, אין דבר כזה.
הדיל האמיתי הוא לבנות מספיק עשייה והתקדמות ולשחרר תלות ממתי זה יחזיר לי.
כן.
זאת אומרת, להיות ווינר זה להיות משוחרר, או להיות בעשייה מקסימלית ללא תלות במקבלים. ללא תלות במתי העולם יחזיר לי איזה ליד, איזה מחירה. אני אגיד גם עוד משהו. כשאתם עושים משהו עם ציפייה שזה צריך להביא לכם בזמן שלכם, העולם מרגיש שאתם נזקקים. זאת אומרת, התחושה הזאת של למה לא מקשיבים לי, למה לא רואים אותי, מורגשת בתוכן שלכם.
בוודאי.
למה היא מורגשת? כי אתם שווקים פעם בחודש. אבל מי ששם תוכן פעם ביום, מה הוא אומר לעולם? אומר לעולם, עולם יקר. לקוחות עתידיים שלי. בין אם תקנו או לא, לא מעניינתי.
כן.
אני פה.
נכון.
אני הנאמבר וואן שאני מרגיש שאני הנאמבר וואן בתוכן שלי, בין אם אני קוסמטיקאית, יוצרת, צייר, או כותב תוכנה.
מדהים.
עכשיו, בגלל שאני הנאמבר וואן, אני משחרר תוכן כל יום. למה? זה השליחות שלי. השליחות שלי לא תלויה בכמה כסף תשלמו לי. זה מי שאני, אני לא יכול לחיות יום אחד בלי להשפיע קצת על החיים שלכם. והנראות האינטרנטית הזאת, איך שלא תקרא לה, היא לא נראות אינטרנטית. זה התפקיד של הנשמה שלי לשחרר פה כרגע את מי שאני, את המתנה שהבורא נתן לי. אז זה פשע אם אני לא עושה את זה ביום יום.
אמת.
ואז תוצר לוואי של זה, שגם אני אזמין אתכם להיות חלק מסדנה, מהרצאה, מתוכן, משירות, מטיפול, אני לא יודע, כל אחד והמוצרים שלו, אבל הדיל האמיתי הוא להיות באמת לבנות כלי שמסוגל להחזיק שנייה את העשייה שלו לאורך זמן, גם כשהתוצאות לא מגיעות בזמן שלנו.
כן.
וזה הדיל שהרבה יוצרים, יזמים, אנשי עסקים בתחילת הדרך לא מוכנים לקבל.
וואו, לגמרי. זאת אומרת, יש פה, קודם כל, עוד משהו קטן שאני רציתי להגיד. ההסכמים האלה שאנחנו עושים עם עצמנו, אני תמיד שואל את עצמי, מאיפה המידע של, של, שזה ההסכם הנכון? זאת אומרת, מאיפה המידע? כאילו, בן אדם בא ועשה עסקה עם עצמו. אמר, אני אנסה עוד ככה וככה פעמים, אם אני לא רואה X, די. ואז אני אומר, כן, אבל איך אתה יודע שאתה צריך לראות X כדי להגיד, די, מאיפה הנוסחה? איפה השגת אותה חוץ מהדמיון שלך? והעולם לא עובד לפי הדמיון שלך, העולם עובד לפי העולם. אני אישית מאוד אוהב, אגב, את ה-10X rule של גרנד קרדון. למה אני אוהב אותו? כי מה שהוא בעצם אומר בחוק הזה, זה כמה, היה דבר אחד שאהבתי שהוא אמר, כל השאר אני יכול להטיל בספק, אבל היה דבר אחד שהוא אמר שמאוד אהבתי, הוא אמר, כל מטרה שאתם מציבים, כמה שחשבתם שתצטרכו להשקיע אליה כדי להגיע אליה, תכפילו פי 10, וזה באמת ההשקעה האמיתית של מה שתצטרכו לעשות. וזה מטורף כמה שזה נכון. זה מטורף כמה שזה נכון. כל דבר שרציתי להשיג בוויז'ן שלי, לפי הוויז'ן שלי, בשלמות שאני רוצה לראות אותו, כשהלכתי וביצעתי דברים כדי להשיג את זה, זה תמיד היה פי 10 ממה שחשבתי מלכתחילה שצריך. אבל הדיל שלי הוא כזה. אני... שוב, זה גם תהליך התפתחותי שגם אני עברתי, ועשיתי עם עצמי סוויץ' בחשיבה, ואמרתי עצמי כזה דבר, איך אני רוצה לחיות את החיים האלה? אוקיי? כי אני אגיד לך מה קרה, אני הייתי באינטל, הגעתי לעשי של ההייטק, מהנדס חשמל, מצטיין, הגעתי לאינטל, ולא הרגשתי סיפוק. הרגשתי שהצלחתי בכיוון הלא נכון. הרגשה נוראית, אוקיי? ואני מגיע ואני מרגיש פתאום, הגוף מתחיל להתאפס לי, ולחץ, אני קם בבוקר בלי אנרגיה, ואני עצבני, ואני לא ישן טוב בלילה, ואני לא מבין מה קורה איתי. זאת אומרת, אני מצליח, ואני מרגיש שאני נכשלתי. זה בדיוק מה שקרה לי. ואז שאלתי את עצמי, רגע, למה אני לא מרגיש שזאת הצלחה? מה קרה פה? והבנתי שבעצם זה לא מה שאני באמת רוצה לעשות, זה לא באמת איפה שאני רואה את עצמי בחיים, זה לא באמת איפה שאני רואה את השליחות שלי מתקיימת, והתוצאות כבר הפסיקו לעניין אותי. פשוט הפסיקו לעניין אותי. אמרתי, תודה רבה לתוצאות, וזרקתי את זה לפח. זה מה שקרה. עזבתי את אינטל. ואז, כשבמקביל למדתי עסקים, ויצאתי לעולם העצמאות, פתאום ראיתי שיש לי אופציה לפעול כשאני מגדיר מהי הצלחה עבורי. כשאני מחליט איך אני רוצה לחיות, ומבחינתי לקום בבוקר ולעסוק במה שאני באמת אוהב, ולקדם את מה שאני באמת מאמין בו, זאת ההצלחה, וכל השאר זה תוצרים נלווים.
אז אתה יודע, יש פה כל כך הרבה אפשרויות לכל אדם היום, בטח בעידן שבו אנחנו נמצאים, ועם כל האפשרויות האלה, רוב האנשים לא עשו את הצעד הזה של היציאה לדרך, כי הפחד או האפשרות להיכשל, ושזה לא יעבוד, ושזה לא יצליח, בגלל ששאלת מהי הצלחה, אני חושב שאפשר לזקק אותה בתור היכולת של אדם לתת 100% למען התוצאה, אבל לא לתת לתוצאות להיות 100% ממי שהוא כאדם. זאת אומרת, ופה עיקר ההבנה. אני רוצה תוצאות ואני נותן בכל יום 100% כדי להגיע לתוצאה שחשובה לי. והתוצאה שחשובה לי יכולה להיות ההשפעה לעולם דרך המוצר שלי, יכולה להיות הסדנה הראשונה, יכולה להיות הפוסט הראשון, האנשים שעדיין, אתה יודע, כותבים למגירה ולא מעלים את התוכן שלהם החוצה, שזה באמת פשע, אבל בו זמנית לזכור שזה שפרסמת את הפוסט, העלית את הסדנה, השלב הכי חשוב ברגע הזה, זה לא לתת לאף תוצאה שתקרה מרגע החשיפה, להגדיר את השווי שלך כאדם. עכשיו, למה זה חשוב לעשות את ההכנה המנטלית הזאת לפני? כי ברגע שהצלחת לנתק בצורה, וזאת עבודה, אתה יודע, אנחנו עכשיו בפודקאסט, שעה, זה לא כפתור שלוחצים, אבל כן חשוב לתת את ההנחת יסוד ואת העקרונות של ווינריות. ברגע שהצלחת לנתק את הערך העצמי שלך מהתוצאה החיצונית, מה שקרה זה שאתה פשוט הפסקת לפחד להפסיד. ואם הפחד להפסיד הוא לא חלק ממי שאתה, נגמר המשחק.
וואו.
ניצחת את המשחק של החיים.
וואו.
מה זה משנה אם אני אקבל ביקורת או לא? זה יכאב לי קצת, אבל אם כתבתי את מה שאני מאמין בו, זה משנה מה העולם אמר? זה לא משנה. אם העליתי את הסדנה שאני מאמין בה, זה משנה אם קנו שניים או 200, אני בדרך ל-2000, אז בהתחלה קנו שניים. מגניב. אני חושב על השניים האלה בתור ה2 מיליון שאני הולך לגעת בהם. מה זה משנה כמה קנו כרגע? כל עוד יצאתם החוצה וביצעתם, והחלק הזה צריך לקרות לפני, זאת אומרת, ברגע שאני מעלה את התוכן שלי, משהו בתוכי צריך להגיד, הנה, הנה, אני מעלה את הפוסט הזה, את הידע הזה, את התוכן הזה, ועצם העלאת התוכן, הסדנה, ההרצאה, היא ההצלחה. זאת אומרת, הניסיון הוא הניצחון, הביצוע הוא הניצחון, ומאותו רגע, הסכמה פרטית של כל אחד מאיתנו, אני משחרר כרגע את ההזדהות שלי עם כל מה שיבוא. זאת אומרת, גם כשימחאו לי כפיים ויקנו מלא,
וואו,
אני אומר, וואי, תודה שמחאתם כפיים, אבל הרבה לפני זה, אני הייתי שם בגב של עצמי, וזה רגע שאנשים לא ישכחו. הרגע הזה שהפסקת לפחד להפסיד. וזה, כששואלים אותי, רגע, אז מה הקטע של ערך עצמי ללא תלות בתוצאות? אתה יודע, בביולוגיה של הווינרים, זה העיקרון הגדול בפודקאסט שלי, כן? היכולת שלי להיות ווינר, להיות מעל הניצחונות או הפסדים. זה לא מה שאתה לא רוצה לנצח, אבל זה אומר שחלק בך שחרר את הפחד מלהפסיד.
מלאבד.
ולאבד, ומה יגידו, ואיך זה יקרה, וכל החרדות שמונעות מאיתנו באמת לצאת לביצוע, אז זה ה...
תודה.
זאת אומרת, הניצחון הוא הרבה לפני היציאה.
כן. יש איזשהו סיפור על איזשהו קוף שחי בג'ונגל, שהדרך שבה לוכדים את הקוף הזה היא דרך מאוד מאוד יצירתית. מה שהם עושים, הם בעצם עושים איזשהו בור כזה באדמה, והם עושים פתח קטן ושמים שם איזשהו תפוח או משהו שהקוף רוצה. פתח קטן שמספיק כדי שהקוף יוכל להכניס את היד שלו כשהיא ככה פתוחה, אבל ברגע שהוא תופס את התפוח והוא מאגרף אותה,
נתקעת.
אז כשהוא בא להוציא, היד גדולה מדי בשביל אחור, היא נתקעת בפנים. עכשיו זה מטורף, כי אז באים הציידים, עכשיו מה אתה חושב שיקרה? מה אמור לקרות?
שהוא ישתחרר מהתפוח.
הקוף אמור לראות את הציידים, להגיד, טוב, באים לטרוף אותי, לשחרר את התפוח ולצאת. אבל מה קורה בפועל? מה מצאו? שהקוף ממשיך לאגרף את התפוח, והוא לא משחרר, והוא מנסה בכוח להוציא אותו, בכוח להוציא אותו, והוא נכנס לאיזושהי היסטריה, ואז מה שקורה, הציידים באים ופשוט תופסים אותו.
טרף קל.
טרף קל, בדיוק. אני חושב שההיאחזות בתוצאות זה בדיוק אותו הדבר.
מדהים.
זאת הדעה שלי. שההיאחזות בתוצאות זה בדיוק אותו הדבר. אתה אמור להיות בביצועים גבוהים על תכלס, אתה יודע, על האם אני פועל בצורה שמשרתת אותי ללונג רן? אגב, סיימון סינק אמר שהחיים הם לא משחק סופי, הם משחק אינסופי. להסתכל על החיים כמשחק סופי, כתוצאה של...
ספר מאסט.
כן, וואו.
אם כבר מעלים אותו, משחק אינסופי.
וואו.
ספר גאוני.
וזה מטורף, כי אנחנו הרבה פעמים בחיים, הנה, כדורגל, תוצאות, 2-1, דוגמה, בכדורסל, כנל, ב-UFC, אני נגיד מאוד אוהב לראות UFC ו-MMA, אני נטרף מהמנטליות שיש ללוחמים שם. אתה יודע, אנשים לפעמים רואים אותי צופה בזה, אומרים, יאי, מה אתה אוהב את כל הדם הזה? ואני כזה, דם? מי מסכה על הדם? מה אכפת לי מהדם? תראי את הבן אדם הזה, הוא חוטף מכות רצח, והוא ממשיך. זה מטורף. תראי אותו, הוא הפסיד. הוא הפסיד, זה החיים שלו. והוא אומר פה שזה רק הדרך שלו לניצחון. ואני אומר, וואו, 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 אם כולם היו חושבים ככה, אנחנו היינו חיים בעולם הרבה יותר טוב.
ואולי, אולי, אולי זה באמת המקום לתת למי ששומע אותנו ומאזין לנו, כדי אני, תוך כדי שאני מדבר יחד איתך, אני מקשיב גם לשיחה הגדולה מלמעלה.
כן.
ויש איזושהי נקודה שחשוב שנשים פה, כדי שזה לא יהיה מעבר ל, אתה יודע, לעקרונות שאני חושב שהם די, אתה יודע, יכולים להיות game changer למי שישתמש בו עד עכשיו, זה להיות מוכנים לשים את היעד הראשון הקטן, ולצאת אליו לדרך. זאת אומרת, בשלב מסוים, בתחילת הדרך, יש נטייה ליזם הצעיר, לבעל העסק, למישהו שעושה את המעבר משכיר לעצמאי עכשיו, להסתכל על הגדולים האלה שכבר רצים ועושים, ויש להם, אתה יודע, במות והרצאות, והם כבר ברשת ומככבים, ופתאום להעלות פוסט, כאילו זה פחיתות כבוד. או כאילו זה החלק הזה של, מה, תראה איפה אני? אני צריך עוד כבר על הבמ... איך לא הזמינו אותי עכשיו ל... אתה יודע, ל...
חוסר מודעות.
עכשיו, החוסר מודעות הזאת, אני רוצה לתת לה רגע כבוד, כי היא באיזשהו מקום, החלק ה... אתה יודע, הערבים משתמש במילים של האגו והחלק, אבל לא, אבל זה החלק שהוא יותר דואג להרחיק אותנו מלעשות. ודווקא בשלב הזה, אולי העיקרון ששווה להתחיל איתו לדרך, זה מדהים שאתם מסתכלים על הגדולים, ועל אלה שכבר נמצאים שם.
זה טוב למדל.
וזה נהדר וזה טוב, יחד עם זאת, בשלב הזה צריך לחלום בגדול ולשחק בקטן. ולשחק בקטן הזה הוא משהו שכביכול...
קשה לאנשים.
לא.
מה, אגו לדעתך מפריע?
לא יודע, אגו, כאילו זה הפחיתות כבוד הזאת. מה, אני אעשה את הדבר... מה, אני עכשיו אכתוב אימייל, אני עכשיו אצלצל למישהו שיעשה לי, לא יודע, ייעוץ או שאני אצא עם זה לדרך. רגע, מה? מה זאת אומרת?
אני חשבתי שאני מספיק טוב, אולי זה יושב על זה. חשבתי שאני מספיק טוב כדי להצליח כבר. בוויז'ן שלי אני כבר שם, נכון? אנחנו מדברים על זה. אני מאמין שאני יכול, אוקיי? מאמין שאני מסוגל.
רק הם שכחו רק דבר אחד.
כן.
לצאת לבצע את ההישג הראשון. כן. וההישג הראשון הוא אחד המחסומים שאתה יודע...
זה נקרא wishful thinking, אם אני זוכר נכון את המושג.
אחד כן, ואפשר לתת לו עוד, אתה יודע, אלף ואחד רעיונות כמו, אתה יודע, לחלום ולפנטז ולברוח, יחד עם זאת, שימו את היעד הראשון בין 30 ל-90 ימים, וזה יעד שהוא בר השגה, ריאלי, משהו שבטח אפשר לדבר עליו, וזה יכול מאוד להיות אפילו סדרת הסרטונים הראשונה, זה יכול להיות אפילו החלטה, וזה צריך להיות יעד מוגדר, הכי הארדקור, ריאלי. אתה יודע, בעולם הספורט אנחנו מודדים הכל. כמה רצת, מה המשקל שלך, כמה גולים, בספורט, אתה יודע, הסטטיסטיקה, זה מאוד 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 מדיד. ובגלל שהעולם הרגשי שלנו תופס שליטה, פתאום להגדיר איזשהו משהו, לצאת עם ההרצאה הראשונה שלך ל10 חברים בסלון. כן, זה מה שאנחנו מחפשים בשלב הזה.
לגמרי.
ופה בשלב הזה יש איזו בריחה. למה? כי אנשים פתאום קולטים
שרגע... הם לא רוצים להזדהות עם זה לדעתי.
או להזדהות, או להתחייב. ופה אנחנו רוצים...
נגיד לעצמם, רגע, אני חשבתי שאם כבר אני אתחיל, אז אני כבר אתחיל. כאילו, יש משהו, נכון? תפסנו את זה. יש איזה משהו ב... או שאני לא עושה כלום. זה מטריף. או שאני לא עושה כלום, ואני מחכה, מתבשל, ככה, אתה יודע, מתחמם לי במקום, או שאני פשוט עושה הכל, ובציפייה שכבר הכל יקרה עכשיו ומהר. כן.
אז זהו, אתה מכיר את זה בטח. זה בדיוק המקום. כן. המקום לשים הישג פריצה ראשון, בין 30 ל-90 ימים.
כאילו לקחת שליטה על הרגש.
משחררים רגע את הוויז'ן הגדול, נותנים לו מקום, הגדרתם, הבנתם אולי את החזון העתידי שלכם, את מי אתם רוצים להיות שם בעתיד. בשלב הזה חייבים לחבר רגליים לחלומות, אחרת התסכול רק יגבר. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים וגם מחברים את השיחה, אנחנו חייבים לרדת לאיזשהו ביצוע יחסית מהיר, אחרת הפער הפוטנציאלי בין מי שאני היום למי שאני יכול להיות רק יגדל.
כן.
ואתה לא מעניין. תקבל פידבק מהעולם לגבי המתנה שלך. זאת אומרת, צריך משהו מאוד מאוד ברור ומוגדר. כן. עכשיו, עוד פעם, כל אחד יש לו את הזה שלו, מהקורס הדיגיטלי עד לסדנה הקטנה.
בוא נגיד
עד את... עד אפילו לפרק פודקאסט הראשון בסלון שלך שקלטת אותו. מהפלאפון.
אז בוא נגיד ש... יש פה את החזון, ואני חושב שאולי על זה נופל, כי כל המנטורים אומרים, תציב חזון, מה זה חזון קטן? חזון גדול, מרגש, עוצמתי. ואז אנשים לדעתי נופלים למקום הזה שאומרים, רגע, אני כבר רואה את עצמי שם, אני שם, אבל זה בדמיון.
כן.
ובפועל לא קרה עדיין שום דבר. ואז כשהם משווים את עצמם גם לכל מיני אנשים שכבר הצליחו, ואומרים, מה, גם אני יכול. ואני חושב ששם הם נתקלים באיזושהי ציפייה שמתנפצת להם בפרצוף עם המציאות, וקשה להם עם האכזבה. האכזבה העצמית, כי הם עדיין לא שם, אבל רוצים להיות שם, ויודעים שהם מסוגלים להיות שם, אבל הם עדיין לא שם. וצריך להתמודד עם התחושה של אני עדיין לא שם. אני אישית חושב שצריך לשנות לגמרי את השפה. זאת אומרת, אני אומר לך, תבדוק אותי עם האנשים שפה עובדים איתי. הם תמיד אומרים לי, אתה יודע, הוא כבר הצליח וזה, אני כזה, מענה לי את התחת. כאילו, זה התגובה המיידית שלי. כאילו, זה תמיד מה שאני אומר, הוא וזה, מענה לי את התחת. תמיד. כי אני אף פעם לא שם את הפוקוס על התוצאות. יותר מעניין אותי מי הבן אדם, מה הערכים שלו, מה אני מאמין שלו, מאיפה הוא הגיע, איך הוא עזר לאנשים ולמי הוא עזר, למה זה כל כך חשוב לו, מה הלמה שלו. זאת אומרת, יותר מעניין אותי הנפש הפועלת ואיך הוא מתנהל ביום יום, מאשר מה הוא השיג. כי הישגים אפשר גם לאבד.
לגמרי, לגמרי.
ואפשר גם להשיג.
אז מה יש לנו? יש לנו בעצם את המאבק הכי, הכי קשה בעולם, וזה המאבק היומיומי, ברגע האמת, מול, אתה יודע, מי שאני אהיה מול מי שאני רוצה להיות,
כן.
אבל באסנס, אם ניצחת את המאבק הזה, שאתה צריך לעשות את הפעולה הקטנה, ושים לב, אני חוזר על זה, כי זה כן, משהו כן, שהוא כן. כמו, אתה יודע, כמו...
הלוואי שהקשיבו לך
כואב
גם.
לי באמת כואב לי בלב כשאני רואה אנשים כל כך טובים, שהם לא בחוץ, והם לא בחוץ כי העיניים שלהם בדיוק בפוקוס הלא נכון.
בדיוק.
וכשדיברנו על האפקט המחנק, שמונע מאיתנו באמת להיות בפרפורמנס גבוה, המטרה שלנו להרגיש בטוחים באזור הלא נוח. מה זה אומר? זה אומר שדווקא הגדרת הישג פריצה ראשון, זאת הגדרה של איזשהו הישג שהוא כרגע לא הוויז'ן הגדול שלך. הוא צעד ראשון בדרך לוויז'ן הגדול. והצעד הראשון הזה הוא אזור שבו אתה אומר, תשמע, זה לא נוח לי, אבל זה הדרגת קושי הכי בריאה לי כרגע. ויש כן. מושג בעולם...
לגמרי.
והמושג הזה נקרא goal difficulty, זה דרגת קושי של מטרה. והדרגת קושי של מטרה היא בעצם קפיצת המדרגה הראשונה שלי, ואנשים לא שמים אותה. אתה יודע למה הם לא שמים אותה?
למה?
כי הם צריכים לקחת אחריות על מעשים יומיומיים בדרך okay. אליה, וזה לא מתאים לאנשים. אתה יודע מה מתאים לאנשים? לבוא לסדנה, ליהנות שם, שמלאו אותם באתם
וואו,
יכולים,
אני חייב להגיד לך משהו
וליהנות הזה. מהרגע הזה, ואז לחזור הביתה ולספר, הייתי בסדנה עם עליהם מטורפת, והם
זה.
חודשים בתוך, בתוך למידה. עכשיו, יש, כן. יש מתנה נורא גדולה בסדנה, במקום בהשראה, אבל אם זה לא ירד לביצוע, אז תחושת התסכול רק הולכת וגדלה.
בדיוק.
אז אחר. אנחנו חייבים טיפה לעשות איזשהו שיפטינג מהמוד של הלומדים למוד של המבצעים.
לגמרי, זאת אומרת, לשמור על האיזון בין למדתי לביצעתי. אגב, אני תמיד אומר את זה...
ואולי נקודה קטנה,
כן.
לא ביצעת, לא למדת. הרי מה אתה מלמד, מה אתה לומד בית ספר?
נכון.
אני אקשיב למצגות, למורה, כן. אני אהיה נוכח, למדתי, כן. לא למדת. אם לא ביצעת, לא למדת.
ואגב, חס ושלום, אם אתה מפריע, הוא רוצה להשתתף, לא בזמן, אז משתיקים אותך.
לגמרי, כן. משמע השתתפות שווה הפרעה.
בדיוק, משמע ליישם שווה הפרעה. עכשיו, אחרי ש-12 שנות לימוד עושים לך את זה, זה מאוד קשה. עכשיו, אתה יודע, לפעמים אני בא לתלמידים שלי בקורסי עסקים, ואומרים לי, שחר, אתה קשוח. ואני אומר להם, וואלה, אני קשוח? או שהחיים קשוחים? ואני מתאים את עצמי. תעשו אחד ועוד אחד. יפה. אם החיים היו כאלה פשוטים, אולי לא הייתי צריך להיות קשוח. אבל אני קשוח כי החיים קשוחים. סימן שאני לא קשוח, אני לגמרי סטנדרטי. עכשיו, אולי אתם לא מספיק קשים עם עצמכם. עכשיו, אני לא אומר להיות קשה עם עצמך בקטע של להלקוט את עצמך. אני מדבר על לשים את עצמך רגע באיזשהו, לא יודע, כיפת ברזל כזאת רגע. לא להקשיב כל כך לעולם. להיות רגע עם עצמך, לתת רגע לעצמך לגדול. אוקיי? לא לחשוב שאתה כבר כל יכול. זאת אומרת, אם היית כל יכול, אז היינו רואים את זה בתוצאות. אבל אתה לא. אז בוא תבנה את זה. והבנייה היא מאוד כיפית. אם אתה שואל אותי, זה מה שכיף. אבא שלי פעם אמר לי, שהייתי עוד תלמיד בעייתי פעם, ביסודי.
נראה לי שהיית חנון כזה כל הזמן, לא?
הייתי היפראקטיבי, שכל ההורים מרחיקים את הילדים שלהם ממנו, כי מה לעשות? הם רצו שהם יהיו תלמידים טובים. אני לא הייתי התלמיד הזה. הייתי תלמיד של 40 ו-30 וכאלה, וגם בלי ציון בכלל. זאת אומרת, הייתי מבריז מבית הספר, בלי ציונים, מושה, כל היסודי שלי. ופיתחתי גם איזושהי זהות בזמנו של תלמיד בעייתי. אמרו לי שאני תלמיד בעייתי. עכשיו, זה מאוד קשה לעשות את הסוויץ' הזה ממה שמחנכים אותך על עצמך, ופתאום העולם האמיתי. כי זה, אני קורא לזה fake environment, זה סביבה מזויפת. זה סביבה שלא מציגה לך את איך שהעולם באמת עובד, ומראה לך איך להשיג הצלחות כשזה לא נכון. ואז אנשים נתקלים כל החיים בתקרות זכוכית, ועם עצמם. וקונפליקטים, והם לא מבינים מה קורה, ולמה זה קורה, ולמה הוא מצליח ואני עדיין במקום, אבל אני יותר טוב ממנו, אבל אני יותר מוכשר ממנו, אבל אני יותר חזק ממנו. איך הוא מצליח ואני לא? לא, או שהפוך. איך הוא, שהוא כזה לא מוכשר, מעז להיות שם בנעליים האלה?
אתה יודע מה...
הרבה שיפוטיות.
אתה יודע מה הבעיה בכל מה שאתה אומר?
מה הבעיה?
זה שכל הזמן ההשוואות של אנשים זה איך הוא ככה ואני לא.
בדיוק.
איך הם מצליחים ואני לא. איך העסקים שלהם פורחים ואני לא? אתה יודע מה הבעיה פה?
ואני עדיין לא.
שכל הזמן ההתעסקות היא במה אני לא.
כן.
זאת אומרת שההתעסקות היא באיך אני מרוויח, איך אני מצליח, איך קונים ממני. והפוקוס הוא במה אני צריך לקבל. חשיבה
שהיא אגואיסטית מאוד.
במקום לשאול, זה לא למה אני לא מצליח, אלא עד כמה לא הצלחתי להשפיע על החיים של אנשים. זאת אומרת שברגע שהמדד להצלחה הוא כמה אני מצליח, אתה בעצם מה? אתה עסוק בעצמך, זה כמו איזשהו מבוי סתום, שברגע שאתה קיבלת את הכסף, את הלידים, את הכפיים, נגמרה ההצלחה. כשבעצם מה שאולי אנחנו רוצים לעשות שיפטי נורא גדול, זה פחות להרגיש אתה. מה זה להיות ווינר? מה זה להיות בעל עסק? מה זה להיות משפיען? זה להיות מישהו שמסוגל פחות לחוש ולחיות בסרט ובדרמה של עצמו. הרי מה זה להיות אדם בריא? כשאתה לא מרגיש את האזורים של הגוף שלך, נכון? הרי למה אדם הולך לרופא? כי הוא לא מרגיש טוב. Mm-hmm. כואב לו הגב, יש לו קצת כאבי גרון, זאת אומרת, הוא מרגיש משהו. Mm-hmm. ומתי אתה לא הולך לרופא? כשאתה לא מרגיש כלום. כשאתה נכון. בטוב. מה זה גוף בריא? מה זה תודעת שפע? כשאתה לא מרגיש את עצמך. עכשיו, הדרך היחידה לא להרגיש את עצמך, זה להתעסק במשהו אחר מעצמך.
לשים פוקוס על נתינה לאחר.
ועל מה אנחנו רוצים לעשות? עכשיו, זה יכול להישמע כמו איזה קטע ניו אייג'י כזה, חבר'ה, תשפיעו על העולם, לא, חבר'ה, השפעה צריכה להיות מטרה בוויז'ן בורד שלך. זאת אומרת, אם כתבת כמה כסף אתה רוצה להכניס בחודש, כמה לידים, כמה מחירות, כמה זה מעולה, לא מספיק. אם לא הגדרת איך כל ההצלחה הזאת משפיעה על העולם, התוכנית העסקית שלך, איך שלא תקרא לזה, היא לא מדויקת. החזון העתידי שלך לא מדויק. ואז מה שקורה, כשתתחיל לשאול, לא מה, למה אני לא נמצא איפה שהם, תשאל למה אנשים לא הושפעו לטובה מהתוכן שלי, פתאום אתה תגלה שמה, שאתה לא עסוק בעצמך, אתה עסוק בלייצר, וואו. אתה עסוק בלתת, אתה עסוק בלראות רגע שנייה, גם מה העולם עוד צריך, ואיזה תוכן, כלים, שירותים, מוצרים עדיין לא הוצאתי בעולם, ואז מה שקורה, אתה פתאום אומר, בוא נה, אני פועל, אני יוזם, אבל כשכל הזמן אנשים עסוקים בלמה אני לא נמצא איפה שהם, אז אתה תקוע בעצמך ולא בעולם, ושם אין שפע.
וואו.
וזאת שאלה שהיא כל מדהים. כך קטנה, אבל בטח בעולם ובשיחה של ייעוד, ובשיחה של מה אני צריך לעשות פה. רוב השאלות מתעכזות במה הייעוד שלי. אל תשאלו מה הייעוד שלכם. תשאלו מה הייעוד של העולם שצריך להתבטא דרככם.
וואו.
ואז אתה בעצם אומר, רגע, לא מה אני צריך.
כן.
מה העולם צריך לקבל דרכי, ואז אתה מסתכל, מרים את הראש, יוצא שנייה מהסרט של עצמך, ואתה אומר, בוא נה, אנשים בחרדה, בבדידות, בלחץ.
כל מה שאתה חווה בעצמך, אגב, כן, גם אחרים חווים.
ואם תצא עם פתרונות בריאים, טובים, ריאליים, שאנשים סוגלים להבין אותם, פתאום אתה תהיה מקור לשייכות, לשפע, אתה תרגיש חלק אמיתי מהעולם הזה, וזה שיפט קטן שהחלק ההישרדותי, הנפש הבהמית ביהדות זה נכון, נקרא, נכון. כל כך מושכת אותנו כן. לדאוג למה? להישרדות שלך, לצרכים שלך, לכאן ועכשיו, כן. לרגע הזה.
יצריות, מה אני צריך, מה כן? אני עכשיו, הצרכים שלי.
אז מה המאבק? כן. לצאת מעצמך.
לצאת
אם יצאת מעצמך ולא שאלת למה הם שם ואני, מה אכפת לך למה הם שם? כן. איפה אתה בהשוואה למי שאתה יכול להיות? ואנחנו מפריעים לעצמנו לגדול. וזאת נקודה מדהימה להתעסק בה ביום-יום, כן. לחוות את המאבק.
זאת גם הסיבה, איתן, שאני חושב שלאנשים קשה להסתכל לתוצאות שלהם בעיניים, אוקיי? אתה יודע, אני שואפים בקורסי העסקים שלי, מי צפה היום בחשבון הבנק שלו? ולא כולם מרימים את היד, איתן. ואז אני אומר, למה לא? למה לא? עכשיו, שאני אומר לא כולם, זה חצי לא הרימו, כן? למה חצי לא הרימו? למה חצי לא הרימו את היד? למה אתם לא צופים בחשבון הבנק שלכם? ואם עכשיו אתם בבעיה ואתם לא מטפלים בו בזמן, אתם תחכו שהבנק יעשה אתכם חשבון מוגבל? אתם בסדר? אתם מבינים את ההשלכות של חוסר האחריות? ואני חושב שזה מגיע לא מחוסר אחריות, מאובר אחריות, על איך אני מצליח בחיים או לא מצליח בחיים, עד כדי הלקאה עצמית, ואז אין להם ברירה אלא לזרוק אחריות, כי הם לא מסוגלים להתמודד עם התוצאות. אוקיי, עכשיו אני רואה את זה גם אנשים ששאל אותי איזה מישהו, שאלה, שחר תגיד, חור בשם ירין, שלח לי שאלה באינסטגרם, איך אני יוצא מאזור הנוחות משהו? שאלה שעניתי עליה כבר 20,000 פעם, ואז שאלתי את עצמי, למה הוא שואל את השאלה הזאת כשהוא יודע את התשובה? ואז אמרתי לו בתשובה בסרטון, אמרתי לו, תקשיב, אני חושב שאני יודע למה אתה שואל את השאלה. כי זה נותן לך עוד סיבה להתעכב על עוד תשובה של מישהו שישאיר אותך באזור הנוחות. זה מאוד פשוט. כי אם עדיין עונים לך על שאלות, סימן שאתה עדיין בתהליך למידה, אז אתה לא חייב לצאת מאזור הנוחות אולי. ואתה רק מעכב את הקץ. זאת אומרת, שאם אתה שאלת את השאלה הזאת, אתה בוודאות באזור הנוחות, ואתה עכשיו חייב לעשות פעולה שהיא לא נוחה לך. וזאת הייתה התשובה שלי אליו. הסרטון הזה, אגב, קיבל המון 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 צפיות ותגובתיות. סימן nice. שרוב האנשים מזדהים איתו.
נייס, nice, אתה יודע, זה כמו הסיבה שאנשים, אומרים לנו, כן, צאו מאזור הנוחות, צאו קדימה, תעשו, אבל אני דווקא אתגר פה. לצאת מאזור הנוחות זה לא נוח, נכון? התשובה בשם
זה, זה אף פעם לא נוח.
זה אף פעם לא נוח, נכון?
בדיוק הקטע.
מה שאנחנו אולי, אבל אם היית אומר לבן אדם, תקשיב, אני יכול לעזור לך להרגיש בנוח מעבר לאזור הנוחות שלך. היה מתאים לך?
כן.
מתאים לכולם.
בטח.
נכון?
כן.
אגב, כשדיברנו על לחבות את החלק החושב, זה בדיוק הרעיון. Mm-hmm. לחבות את החלק שגורם לך להרגיש לא בנוח. Mm-hmm. ונגעת בנקודה שהיא כל כך משמעותית, שאולי שווה לשים עליה איזשהו עיקרון או כלי. הדרך לצאת קדימה, הדרך להסתכל על חשבון הבנק, ולא ליהנות רגע מהמספרים, או לעלות למשקל ולראות משקל שאתה לא אוהב,
כן.
או להסתכל על הלקוחות, עוקבים, לא משנה, כל מדד שבן אדם מגדיר את עצמו על פיו כרגע,
כן.
זה, אתה יודע, מה, הרי מה אתה אומר? אם אני לא אסתכל על חשבון הבנק, אז כאילו אני...
אני לא ארגיש לא נעים.
אני ארגיש לא נעים, ויהיה לי יותר קל להשתנות.
כן, יהיה לי יותר אנרגיה, אני ארגיש טוב, אולי אני אבצע, ואז אני...
כי אם אני אסתכל על חשבון הבנק, ואני... יראה שזה המספר, אז אני אצטרך לקבל את האמת, ואם אני אקבל את זה, זה אומר שזה הגורל
שזה
שלי.
שזה גם מחבא אותי אולי.
אבל דווקא אנחנו יודעים לומר היום שהשער לשינוי הוא דווקא קבלה עצמית של המצב הלא נוח.
וואו.
זאת אומרת שאם עד היום הסתכלנו על, רגע, רגע, אם אני אסתכל על העוקבים שלי, על הלייקים שאני מקבל, על הלקוחות שלי, על חשבון הבנק שלי, ואני אראה מינוס בבנק, אני אראה עוקבים לא משהו, אני אראה לקוחות לא כמו שאני רוצה. זה אומר ש... זה הגורל שלי, אז אני מעדיף לא להסתכל על המציאות הנוכחית. אנחנו אומרים, ההפך, ווינר מה אומר? הוא אומר, לא, 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 לא. בזכות זה שאני אקבל את המצב שאני לא אוהב, זה המדד או השער היחידי לשינוי. כי אם אני עולה על המשקל ורואה משקל שאני לא אוהב, יש לי את הדרייב לזוז. הרי מאיפה המוטיבציה? נכון. מלקבל את המצב שאני לא אוהב.
בידי.
מלהרגיש לא נוח עם המציאות הקיבינימט שאני שונא לראות פה. ודווקא אולי לשלוח אנשים עכשיו, אל תברחו מהמציאות שאתם לא אוהבים. תהנו לסבול ולהיגאל מהימים או מהמציאות או מהמספרים או מהמדדים שאתם לא אוהבים. אתה יודע, אני אומר לך את זה ואני תמיד עולה לי הסיפור של מאמן שבא אליי אחרי משחק ואומר לי, תקשיב, היית נורא.
וואו.
ואני לא אשכח את הרגע, הוא לא אמר לי לא היית טוב, וואו. הוא לא אמר לי זה, והייתי בנבחרת ישראל, כן. שחקן נוער במכבי חיפה, הוא אמר לי היית נורא, קודם כל אני אחד המאמנים שאני הכי מעריך עד היום, אני לא אשכח אותו בחיים, ואני לא אשכח את הקפה הזאת שקיבלתי, אבל תחשוב שהוא לא היה נותן לי את הקפה הזאת, הייתי בא אחרי המשחק, ולא חושב שהייתי כזה
ממשיך,
נורא,
ממשיך
והוא
רגיל.
נתן לי איזושהי אמת, אתה יודע, בספורט אתה לומד מהר מאוד, או, וזה בחירה, כן? או לקבל את המציאות לפנים והיא לא נוחה, או...
או להקשיב למאמן.
בדיוק. ואני לא אשכח את הרגע הזה, כי הוא בעצם שם לי איזה מציאות שאני לא אוהב, אבל בזכות זה שהוא שם לי את האמת, הוא גם ידע להגיד לי למה הייתי נורא, ולמה ממני הוא מצפה לי יותר, ולמה הסטנדרט שלי צריך להיות אחרת, ולמה כשחקן נבחרת, וכשחקן שהוא קפטן בחלק מהמשחקים, אתה לא יכול לראות ככה, וואו, זה נתן לי סתירה אמיתית, ואמרתי, כן. אני, וזה נתן לי דווקא קבלת המצב הלא נוח, נתן כן. לי את המוטיבציה, הלכתי הביתה, הייתי בשוק, קודם כל 24
כן,
שעות, אבל,
אבל באתי אחרת. אבל אתה קואוצ'בילי, לא כל אחד הוא קואוצ'בילי. אתה מבין מה אני אומר?
זה אגובילי, זה לא קואוצ'בילי.
אגובילי,
בסדר? בדיוק. זה, בדיוק, זה מקום שבו אנחנו לא מוכנים
להרגיש,
כי אנחנו לא מוכנים להרגיש רגשות לא רצויים.
כן.
זאת אומרת, אסור לי, הרי מה אומרים לך בהתפתחות אישית? מה אומרים לך בעולם הקואוצ'ינג? אתה מה זה? אתה אמור להרגיש טוב. לא, לא. מותר לכם להרגיש חרה.
אגב, אני כשאני מתאמן במכון כושר, הנה, יש לי מאמן, יש לי תוכנית אימונים, והוא כל פעם כותב לי, מקווה שתסבול בכיף. כאילו, הוא כותב לי, מקווה שתסבול בכיף. הוא כותב לי, אני רואה שאתה עושה עבודה מדהימה, כל הכבוד, דבר איתי אם כואב לך. כאילו, בקטע של אני אשמח לדעת שכואב לך, זה הקטע. עכשיו, אנשים כל כך מפחדים מלחץ ומסבל ובורחים מזה. אתה יודע, אני אישית חושב שזה גם מאוד מאוד משפיע. כל מה שקורה בעידן האינסטגרם, כולם רואים את האלה על היחטות, והבחורה שנכנסה למועדון הכי שווה, וכולם חיים את החיים הרגועים והשלווים והכיפים. אני אישית, אותי זה מאוד משעמם. אני יכול לשרוד ברגעים האלה 5 דקות ונמאס לי. אני אישית. קנה לגבי הצלחות. הגעתי להצלחה, מצוין, בום, סגרתי 100,000 שקל, יאללה מגניב, ביי. שכחתי מזה לגמרי. למה? כי משהו בגריינדינג בצמיחה האישית שלי, ובגלל שכל החיים התרגלתי לשים פוקוס על הצמיחה, זה מה שחשוב לי באמת. זה חשוב לי לדעת שאני קם אחר בבוקר עם קצת יותר אנרגיה, כי פעלתי קצת יותר נכון ברמת ההרגלים. זה חשוב לי לדעת שאני סוגר יותר מחירות, כי עשיתי עוד קצת אימון מחירות ודייקתי את עצמי עוד טיפה. זה חשוב לי לדעת שעזרתי ללקוח יותר, כי שכללתי את השיטה שלי והיא עכשיו קצת יותר טובה. וההתקדמות של עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת כל יום, זה מה שחשוב לי. וגם כשיש לי ימים שאני לא במאה אחוז, אני סלחן לגבי עצמי. אני אומר עצמי, מותר לי לא להיות בביצועים הכי גבוהים, כי אני יודע שאני בן אדם שיודע להביא ביצועים.
למה?
אז זה מסתדר לי עם כל מה שאתה אמרת. משהו קטן לגבי האקספטנס, הקבלה. אתה יודע, אני לפני בערך שנה, לא איזה שנה, מה יש לי? אני 3-4 שנים, לא יודע איך קיצרתי את זה. חוויתי פרידה מאוד קשה, ממישהי שנטשה את הספינה בלב ים גואש, ואני הרגשתי שנבגדתי, שעזבו אותי, שהרסו לי, שבגדו בי, שעשו לי באמת, אכזבו אותי ברמות הכי קשות. זה מה שאני הרגשתי. ואני זוכר שהייתי איזה שבועיים במיטה בדיכאון, על זה שעזבו אותי, ואיך היא המשיכה הלאה, והיא כבר עם גבר אחר, והרגשתי כל כך רע עם עצמי, כאילו אני לא מספיק טוב. והבטן התהפכה, ואתה יודע, סטרס בכל הגוף, ואני לא מאמין שזה קורה, והאי ידיעה של מה קורה בצד השני. ואז, וזה הכי קשה גם שמשאירים אותך באוויר, ואתה לא יודע, אוקיי? אז אתה אפילו לא יודע במה להיאחז. ומה שקרה, אני זוכר זה שהייתי שבועיים בדיכאון במיטה, מוצא את עצמי שותה הכל, מעשן, זה דברים שאני לא עושה בדרך כלל. אני אומר עצמי, מה קרה לי? מה זה? זה התדרדרתי קשות, מה עובר עליי? אפילו הבריאות שלי נפגעת. וזה היה הרגע שהתעוררתי, פתאום. אמרתי, שנייה, משהו פה לא תקין, זה לא אמור להיות ככה, כל הכבוד לכל הכבוד, אני צריך לשים את עצמי במקום הנכון. מה שקרה זה שנחשפתי לאיזשהו מדריך באינטרנט שמספר על איך להתגבר על פרידות. אגב, הוא מדבר שם על הפחד מאובדן, אוקיי? שזה היה הפוקוס העיקרי של המדריך. עכשיו, ברגע שהתחלתי לקרוא את המדריך, מה היה כתוב לבצע במשימה הראשונה? לקבל את המצב. הפרידה קרתה. הקלטתי שאני בעצם לא קיבלתי את זה שהפרידה קרתה, והיה לי עוד איזשהו תקוות שווא לזה שאולי אנחנו עדיין אולי ביחד באיזשהו מקום. היה כתוב שם, זה מת. ואני כזה, לא רציתי לקבל את זה, אבל פאק, אוקיי, המדריך אומר, בשבועיים אני סובל, אז בואו נקשיב. אוקיי? וזה מדהים, אבל אגב, המדריך הזה גם מלמד איך להחזיר את האקסיט הזה, זה גם הצליח לי פעמיים. לא משנה, יצאתי מהסיטואציה, הצלחתי לקום על הרגליים ולעשות את מה שאני עושה הכי טוב, שזה לחיות ולהמשיך להשתפר ולעשות את מה שאני עושה טוב גם לעולם. וזה מדהים כמה הקבלה זה השלב, אולי אחד החשובים, לקבל את זה שאני גרוע, או שאני לא במצב טוב, או שהחיים שלי לא כמו שאני רוצה, ולהיות שם ברגע הזה ולהבין שאגב זה זמני. אבל מתי זה כן הופך להיות מצחיק? שאתה לא מודה בזה ואתה לא מוכן לקבל.
קבלה זה משהו עמוק. אם אתה לא יודע לקבל את המציאות שאתה לא אוהב, אתה גם לא תדע לקבל את ההצלחה והשמחה כשהיא תגיע. זאת אומרת, קבלה לא עובדת רק לצד אחד.
כן.
וזה אומר שאם אתה לא יודע לקבל את המציאות, את החשבון בנק שאתה פחות אוהב עכשיו, את הלקוחות, את החיים, את הגוף שלך, כשאתה תעשה את השיפט ואתה כן תצליח להגיע להישגים תוצאות, אתה משהו בך עדיין אולי לא יקבל את אותה הצלחה שהגיעה אליך, כי בדיפולט שלך אין לך את ההסכמה להגיד, זה מה שכרגע קיים, ואני שנייה גם מסתכל על זה בלי לשפוט, ובלי לתת לזה ציון, ובלי להרגיש דחוי כאדם. אני חושב שיש לנו, אתה יודע, לפני הפודקאסט שלי הוא בפרק 168. כן. בפרק 160 קרסתי. וואו. המוטיבציה שלי נגמרה. כן. ולא ידעתי, והכחשתי את זה במשך חודשיים. וואו. אני מקליט 8 פרקים, מתאמץ, פרקים שעפו עליהם, אבל אני נגמרתי.
כן.
עד שפשוט, אתה יודע, שיתפתי, שפשוט כתבתי, נגמרה לי המוטיבציה להקליט פודקאסט. פודקאסט שהוא מעל 2 מיליון האזנות, ואני מת עליו, ואחד באמת המתנות הכי גדולות שזכיתי, אתה יודע, לשתף עם העולם, בגלל, אתה מרגיש באמת שנוצרה איזושהי תנועה וקהילה מדהימה.
כן.
ושיתפתי את זה, וקרה משהו מדהים. דווקא בזכות המוכנות שלי, והנה, אנחנו מדברים על זה, ואנחנו מדברים על קבלה, והנה אני שיודע את זה, חודשיים מתעלם.
כן.
מהתחושות הכל כך אני מדחיק. לא, לא, הכל בסדר, איתן, אתה מעשה עוד פרק, הכל טוב, יש לך את התוכן, יש לך את הידע, ואני מקליט, נגמר. מקליט, ואחרי יומיים לוקח לי 48 שעות רק להתאושש מעצמי. ודווקא כששחררתי את זה וסיפרתי, אז הקלטתי פרק על זה שאין לי כוח להקליט פודקאסט. והוצאתי שם הכל. ודווקא היכולת אולי הסכמה לקבל את זה שעבורי זה היה רגע מאוד מלחיץ לשתף את זה עם העולם, עם ה...
כאילו המנטור...
המנטור יורד ממרומי הזה שלו, אז קודם כל ההסכמה, אני גם לא חושב שאני... אני לא אוהב להגדיר את עצמי, לא כמנטור, לא כזה, לא כגור, אני לא אוהב את המילים האלה. כמוני, כמוכם, פשוט אני משתף איתכם את המסע החיים שכולנו ראויים לקבל, וקרה שם משהו. זוכר מה אמרנו? דווקא קבלת המצב האי נוח, זה השער לשינוי. ודווקא שם פתאום אמרתי, בונה, שנייה רגע, ממה שאני יודע, התחלתי לפרק את זה, וגיליתי שבעצם כשאתה מגיע ליעד, המוטיבציה שהובילה אותך עד היעד, צריכה למות כדי שמוטיבציה חדשה תתגלה.
וואו.
ואני חושב שכשאנחנו מקבלים את המצב הלא נוח, קחו בחשבון ששם תקבלו מתנה נורא גדולה, אתם תקבלו בוסט של אנרגיה חדשה אחרת.
כן.
זאת אומרת, עד היעד אתם צריכים להיות באנרגיה מסוימת. אולי של לדחוף, אולי של לעשות, אולי של באמת ללחץ את עצמכם, כי זה טוב. לתת לעצמכם את הפוש, לקום בבוקר, לשלוח מיילים, לפרסם, לעשות. בשלב מסוים, כשאתם תרגישו לא נוח, או פתאום באיזשהו מקום,
שחיקה אולי.
או שחיקה, או עומס נפשי, מעולה, להציף את זה ולהגיד, אני גמור, אני שחוקה, אני מרגישה מעולה, אבל דווקא הסכמה להרגיש את זה, תוליד את המוטיבציה החדשה. ואגב, מוטיבציה שדיברנו עליה של איך אני בהשוואה אליהם, זאת מוטיבציה גרועה לצאת איתה לדרך. אז כשאנחנו מסתכלים על זה, ולא יודע איך הגענו לנקודה הזו, אבל נקודה חשובה, אל תתעלמו מהרגשות הדחויים שהם דופקים לכם בדלת רק כדי שתיתנו להם מקום.
זה הכל הפנימי. שרוצה משהו ואתם מתעלמים ולא מקשיבים, מתוך הפחד לאבד אולי איזשהו סטטוס שכבר השגתם.
ואל תתנו לעולם ההתפתחות האישית הקלאסית, שאתם חייבים להיות במוטיבציה, חייבים להרגיש טוב, חייבים להיות ווינרים, חייבים להיות כל הזמן שמחים. לא, אתם לא חייבים.
עולם ההתפתחות האישית, ואני עושה את זה מגיל 17, כי אני הייתי 3 שנים בבתי חולים, אולי לא סיפרתי לך את זה, אבל היה לי בעיות בבטן 3 שנים. אחר כך התבררו כפסיכוסומטיות, אבל 3 שנים רופאים בדקו אותי ברפואה קונבנציונלית. ואני נכנסתי לעולם ההתפתחות האישית כבר בגיל 17, תרגילים שקשורים להיפנוזה עצמית, דברים שקשורים ממש להכניס כל מיני אמונות חדשות לראש.
מדהים, זכית.
תרגילי הרפאיה, לגמרי, אני אומר את זה עד היום. וקודם כל, חשוב להבין שהתפתחות, מה זה התפתחות? מה זה צמיחה? אין צמיחה בטבע ללא רגרסיה, אין חיה כזאת. אין דבר כזה, כל צמיחה בטבע, גם נחש, משיל את האור שלו, ואז, ותוך כדי, מפתח אור חדש. גם הלובסטר משיל את השריון שלו ומפתח שריון חדש. יש כל הזמן בצמיחה איזשהו רגע, זה כמו גל סינוס, אוקיי? שיש עלייה, ואז יש איזושהי תקופה של ירידה, אוקיי? אני מאמין שאם אנחנו נותנים לזה רגע מקום, אז אנחנו מפסיקים לדחות את הקץ של הירידה. אז הירידה יכולה להיות מאוד קצרה. זה דאונטיים כזה, שאנחנו צריכים לתת לו רגע מקום. רק אחר כך לתת לזה להיות, והגוף יעשה את שלו. הגוף עושה את שלו. אוקיי, ולא לפחד מזה, לא לפחד לא להיות בביצועים גבוהים או לא להיות מצליח. לא, זה בסדר לטעות, זה בסדר לפשל, זה בסדר לא להצליח, זה גם נחמד לפעמים לא להצליח כדי לספר, פעם לא הצלחתי, אבל אני מאוד מצליח. זה כיף, יש קנה מידה להשוואה לפחות. יש משהו קטן, אני אתן, שאני רוצה לשאול אותך כל הפודקאסט, ולא הצלחתי להגיע לזה איתך. הרבה אנשים היום, אני רואה, אתה יודע, חיים את החיים. שותים אלכוהול, משנים סמים, היום זה בכל פינה. כל פינה אתה מריח הסביע. ולא יודע, דעתך על הנושא, טוב, לא טוב, אני אישית חושב שיש הרגלים שהם מאוד מאוד פוגעים לנו בתוצאות ובביצועים, ויש הרגלים שיכולים מאוד לקדם אותנו. Okay, אני אישית הכנסתי ללוז שלי, אחת לחודש לפחות תמבטת קרח. גיליתי שזה עושה פלאים, משהו מטורף. איך אנחנו משנים הרגלים לפי אני מאמין שלך?
טוב, אתה יודע,
לא
שאלת את השאלה...
שאלה לעוד 20 פודקאסטים.
כן, אבל גם שאלת את האדם, אתה יודע, אני די משעמם בשגרה שלי, ואני מת עליה. כשאתה גודל כספורטאי, זה כל יום אותם האימונים, אותה תזונה, אותו אוכל. לי שמבט את קרח בבית, אז אתה פעם בחודש, אני... כן, תבוא. הנועל שלי הוא... אתה יודע, אני אומר את זה ומסייג 5 דקות בשבוע, שזה אולי להיכנס פעם, פעמיים, לדקה וחצי, ולצאת, זאת מתנת על.
נכון.
עוד פעם, אני די קיצוני בכל ה... אתה יודע, כל המשנה, אתה יודע, השמנים, וכל הדברים האלה של זה, לעשן כמובן, כמובן שלא. יותר... אולי ברמה התודעתית, ועוד פעם, לא לקחתי אף פעם, אז אתה יודע, יבוא ויגידו לי, תשמע, אתה חי בסרט, ויש לי, אני מכיר, יש לי מכרים מאוד טובים שזה שינה להם את החיים, ואני, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע לקחת על זה אחריות, כי לא עשיתי, אוקיי? ויש מצב, כנראה שזה לא יקרה.
כן.
ומשהו שממלא לי את הנפש מבחוץ, הוא משהו שאני פחות מתחבר אליו. ואני חושב שכולנו, לכל אחד יש את התהליך שלו, ואם אני לוקח איזשהו, לא יודע, עשב מסוים שיקפיץ אותי קדימה יותר מדי, אולי הכלי שלי לא מסוגל להכיל את הקפיצה. אז מצד אחד אני אומר, לא לעצור את ההתפתחות שלנו. בו זמנית אני אומר, עת וזמן לכל דבר. התודעה, הרעיונות, הערות שצריכות להגיע, יגיעו אם לא תפסיקו באמת לחקור את עצמכם, אתה יודע. אבל מצד שני, אתה לא יכול לא לעשות כלום, ויום אחד לקחת איזה עשר ולהרגיש טוב ולקבל איזושהי תובנה. אני פחות בעד הקיצורי דרך האלה. אז אתה יודע, זו שיחה שהיא נורא גדולה. בתודעת ספורטאי שאליה גדלתי, הוויז'ן תמיד הוא לתת תשומת לב לארבע, נקרא להם, מחלי אנרגיה. זה הפיזי, רוחני, מנטלי ורגשי. פיזי, שינה, תזונה. אימונים, מן הסתם, mm-hmm. והתחדשות בתוך היום. Mm-hmm. אין יום back to back עד הסוף, חייב לשבור אותו באמצע. Mm-hmm. זה ברמה הפיזית, ברמה הרוחנית. אני יודע, יש לי את הוויז'ן, הערכים שלי הוא חשוב ברמה האישית, שזה משפחה, בריאות, זוגיות, שלושתם הם זה, ביזנס בסוף, זה רביעי חמישי. אם המשפחה, בריאות, זוגיות טובה, הביזנס יצמח.
לגמרי.
אם אשתי לא טוב לה בבית, אין ערך לעסק. Mm-hmm. זאת אומרת, ברמה הרוחנית, משהו בתוכנו צריך להיות בחיבור נורא גדול, אחד לערכים וכמובן לתפקיד שלך בעולם. וכמובן מנטלי זה היכולת להיות ממוקד עם אפס הפרעות במשימות שיקדמו את השליחות שלך, ופה אולי אני כן חושב שאנחנו יותר מדי מפוזרים ונותנים יותר מדי את עצמנו לעולם מעבר למה שנדרש, שזה אומר שאנחנו לא באמת סוגרים לעצמנו חלונות זמן ממוקדים, אנחנו מפחדים לשים טלפון למצב טיסה, ופה אני כן מזמין להיות קצת אגואיסטים כלפי עצמכם. כי אם אתם לא תסיימו את המשימות שלכם, העצבים האלה יבואו בערב הביתה למשפחה, אתם תרגישו חסרי מנוחה וזה לא יקרה. וברמה הרגשית, אני חושב שדיברנו על זה לאורך כל הדרך, לקבל את כל הצבעים שלך. יש לך ימים שאתה בהיי, יש לך ימים שאתה בדאון, יש לך ימים, זה לא הופך אותך לאדם טוב יותר או פחות טוב, פשוט היכולת לאסוף את עצמנו יותר לאורך זמן. אז ברמת הניהול אנרגיה, אני חושב שאני תמיד מסתכל על איפה אני בכל אחד מארבעת העולמות האלה, וזה משהו שהוא חלק, אתה יודע, יש לי תוכנית שנקראת שוברים שחיקה, שהיא עולם שלם, שהיא מותאמת לאנשים שהגיעו לפסגה, והם חווים שחיקה ועומס נפשי, ואתה מגלה שאנשים לא יצבו חיים אינסופיים, הם יצבו חיים לפיקים, אתה יודע.
בדיוק.
הם כאילו, אתה יודע, מראשון עד שישי, בום, דריל דאו, מתרסקים בשבת. אי
אפשר להחזיק את זה לאורך זמן, כן.
בדיוק. ואני חושב שהקריסות האלה, הן קריסות שאחר כך את האנשים נכנסים, וסקרת, ונכנסים וואו. לעולמות שבהם אתה לא בן אדם, אתה מכונה, תג מחיר, שינה, מרגע לרגע, רק כדי לסיים, להגיע לאיזה חופשה בברצלונה, סופה שבאילת. כאילו, החיים שלך, 375 ימים, הם איזה שבוע בין לבין, שהוא סוג של בריחה מהחיים שאתה לא אוהב. אני אומרת, להפך, היום-יום שלנו, זה החיים שאנחנו צריכים לעצב, ועוד פעם, זו שיחה שלמה אולי לפרק
לגמרי,
אחר,
וואו.
אבל וואו, זה, אלה החיים.
איתן, טוב, השארת אותם סקרנים. אז איך אנחנו מוצאים אותך, אם אנחנו רוצים לעקוב אחריך, בוא תספר.
וואו, אני גר בזה, סתם.
לא.
אז אחד, אפשר, אני חושב, להיכנס לביולוגיה של הווינרים, שזה הפודקאסט שאני חושב שהוא מכיל מעל... עוד מעט 170 פרקים עם כל הנושאים שקשורים לפתח ווינריות בעולם של הישגים, שזה באמת התרגום של כל הכלים שלקחתי מעולמות הספורט, מעולם בטח הרוח, ביהדות, תורת הנפש, כל החיבורים האלה בין המדע, רוחניות לאימון מנטלי, זה הפודקאסט. מי שרוצה צעד יותר גדול, יש את פשוט להיות ווינרים, שזו תוכנית ממש, אתה יודע, טריה וחדשה, שפירקתי בה את כל האחד על אחד שהייתי עושה עם בן אדם, לתוכנית של 50 אימונים קצרים, 90 ימים, משהו שאני מאוד מאוד גאה בה, כי עבדתי על זה שנים. ולראשונה זה יצא, אז תן לאנשים כבר להחליט, איך הוא לפודקאסט בהתחלה.
מדהים. טוב, איתן, תודה רבה שהיית.
תודה לך, תמשיך לעשות טוב.
היה סופר מעניין.
תודה על ההזמנה, גם לי.
ואהבה רבה, ויאללה חברים, לכו נפצו ותקרא את הזכוכית שלכם, הגיע הזמן.